כי תצא למלחמה על אויביך. וגומר. כי תצא למלחמה על אויביך וגומר. צריך לדעת למה הוא צריך לומר כל זה, שלא היה צריך לומר, אלא את מה צריך את ההקדמה. כי תראה בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה, והביתה אל תוך ביתך וכו' וכו'. מה צריך לספר את הרקע? כשאתה מדבר על שבי, אתה מדבר על שבי של נשים מעם אחר, אז בה אתה אומרת, אם אדם רוצה לקחת יפה תואר מהשביה, יש סדר, מה הוא צריך לעשות? מה צריך לספר? כי תצא למלחמה לא יביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השביו. כי תראה בשביה, כך וכך, זה הסדר. אז הוא אומר, עוד שאלה אחת, עוד, אחר שאמר כי תצא למלחמה, לא היה צריך לומר על אויביך. תצא למלחמה. ואולי, כי לפי שבא כתוב להתיר יפת תואר, שאסורה שלא בשעת מלחמה, גם להתיר קטלי דחזירי ושאר איסורים, חשה כתוב שביציאת ישראל למלחמה רגליהם לרע ירוצו, או לרע ירוצו, כדי שיהנו מדבר איסו. רגע, לזה בא כתוב והתנה ואמר כי תצא, תהיה יציאתך למלחמה להינקם מאויביך שהם אויבי השם. זאת אומרת, התורה מדברת על מציאות, בדרך אגב, בפרשה של יפת תואר היא אומרת איך צריך לצאת למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך. לזה בא כתוב והתנה ואמר כי תצא, תהיה יציאתך למלחמה להינקם מאויביך שהם אויבי השם. על דרך אומרו בתהילים, הלא משנאיך השם אשנא ומתקוממיך את קוטעת, כתוב אחר כך, לאויבים היו לי, אבל הם משנאיך.
שזה ממש יהיה מלחמת מצווה.
לטעם זה תהיה יציאתך. אתה יוצא למלחמה, תדע שהמלחמה צריכה להיות כדי להינקם מאויביך של מעשה מאויבי השם. ואם תעשה כן, אז יש פה גם הבטחה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השביו. זאת אומרת, אם היציאה למלחמה תהיה על אויביך, אז התוצאה תהיה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ומזה אתה למד, זאת אומרת, מכלל הן אתה שומע עליו, מזה אתה למד שזולת, כן? אם זה לא תהיה, אם תהיינה סיבות אחרות למלחמה,
הוא מחפש נשים וקודל חזיר.
אז הוא אומר, זולת, כן? אם תהיה יציאתך לטעם אחר, והטעם מובן ממה שאמר בעניין, כן? אינו מובטח שיתנאו השם בידו, אין ביטחון. כי תצא למלחמה, לא יביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השביו.
זה מדהים הרב, כי...
מה?
בשנים הראשונות של המדינה, קצו למלחמות, לפעולות, היה חלק כאילו מהעניין הצבאי, אבל כשאתה קורא בין השורות, היו גם דברים מסביב.
כן? אני... מה?
היית שומע, היו מדברים על האוכל, היו מדברים על נשים.
לא מאמין.
יש
בעיה, או שאני תמים.
אני בין השורות נתקלתי בזה, אני זוכר שזה הפריע לי, ופתאום עכשיו זה קופץ פה, כאילו הוא אומר שזה...
אני לא חושב, מה, ישראל, אני לא...
לא, לא בקטע של נשים, לא.
לא יצאו לקחת נשים.
נשים לא, אף פעם לא היה.
אוכל, גם לא אוכל.
מה?
לא, יכול להיות
שאת... היו אלמנטים שהם לא היה למצווה.
לא תיאורים, נכון, בסדר. כל אחד לפי המדרגה שלו, בכלל.
המציאות
של מלחמה היא מציאות שמורידה. אבל אין החינמי, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. הוא אומר, התורה בפסוק הזה, היא רומזת איך צריך לצאת.
והיא
גם מבטיחה. אם באמת היציאה למלחמה תהיה על אויביך, וכמו שהוא אומר, אויביך זה אויבי השם, אתה צריך לדעת, מי שנלחם בך נלחם בקדוש ברוך הוא, משנאיך השם אזנה. אז אם אלה, מי שנלחם בך נלחם בקדוש ברוך הוא, אז יש הבטחה גם, ונתנו השם אלוקיך בידיך. כן? והוא אומר, וגם להפך, אם חס וחלילה זה לא כך, אז אין לך ביטחון.
זה להפוך את המלחמה למשהו אידיאולוגי,
כן, כן, למשהו רוחני. הוא ידבר על זה גם בהמשך, נראה. ושבית השביו. אז הוא אומר, מצווה. ושבית השביו, זאת אומרת, עוד פעם, כשאתה קורא את הפרשה, אתה מתרשם שהתורה מספרת, כי תצא למלחמה לא יביך, ומתנו השם אלוקיך בידי. אם יהיה כך וכך, ושבית השביו, וראית בשביה, יש את יפתו. אומר, לא, ושבית השביו מצווה, כדי שלא ייראה כמזלזל במתנת מלך. כן? זה מתנה. או אפשרות נוספת להסביר פשט בפסוק.
זה יותר מזה.
מה?
אם נסוגים
כן, ודאי, 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 מזלזל במתנת מלך, זה הבירוש. או נתכוון, או נתכוון לאסור יפת תואר כל עוד שלא שבו שביו. שלא יאמר אדם, כיוון שהותרה לי, איך תפנה והוליכנה ואבלנה. זאת אומרת, יש פה גדרים. הרי התורה באה ואומרת פה, אם קורית מציאות כזאת, איך אדם צריך להתנהג? אז אומר האור החיים, אחד התנאים, חייל יוצא למלחמה, כן? יש לו אפשרות, תוך כדי המלחמה, לחטוף איזה בחורה, גויה, כן? ולסחוב אותה, כמו שהוא אומר, איך תפנה, והוליכנה, והבלנה. אומר, אין דבר כזה, אין דבר כזה. היתר הזה לא קיים במקרה כזה. ושבית השביו. יש, באמת, יש מה שנקרא שבו שבועים. ובין השבועים יש גם נשים. אז מתחיל הסדר, זאת אומרת, כל המציאות הזאת היא לא מציאות פרטית. אתה בא, אדם, פוגש איזה גויה תוך כדי המלחמה, והוא חפלאפ. אין דבר כזה. זה לא, זה צריך להיות...
מתוך מחנה שבועים כזה.
בדיוק. בשבי תשביו, שבו שבי. וכמו שאמרתי, בשבועים יש גם נשים. אז באה התורה ואומרת, וראית בשביה יש עטפת תואר, וחשקת בה וקחת לך לאישה, אבל זה לא...
אבל אז זה גורם שעוד יותר משפיע על החייל...
רגע, 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 עוד רגע, אז הוא יסביר, רגע אחד.
למה לשבות אבל כשבי?
בבקשה?
למה המצווה היא לשבות?
הוא אומר זה מתנה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לך. הניצחון במלחמה זה מתנה, והשבי זה מתנה. מותר לך לשבות, ולא רק מותר לך. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה. אתה באמצעות המלחמה זכית בשבועים. זה מתנה של הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל בוא נגיד, מה אמרה, איך אמרנו, למה דורה נתנה את זה?
לא.
בגלל, כאילו בשרת מלחמה...
לא, 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 וראית בשביעה יש את יפת תואר ולקחת לך לאישה וחשקת בה, על זה אומרת הגמרא מוטב יאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות. אבל אני מדבר על השבי בכלל. שבי זה לא חייב להיות שאתה לוקח אותה אליך הביתה. שבי זה יכול להיות שעשית אותם עבדים ושפחות שלך. כן, אתה פשוט מנצל אותם.
אם זה בשבי, אז המלחמה כבר נגמרה.
בסדר.
אז אין נגדוע יותר מצב של לחץ ושל חולשה.
אז כל הזמן אפשר להגיד שהתורה תתיר משהו כדי שהוא לא יוכל תירוץ כזה. זה כבר ימי שגרה בעצם.
לא, לא, אז באמת היתר הזה, קודם כל יש מחלוקת בגמרא. יש מחלוקת גם בין הראשונים. יש מחלוקת אם יש לו היתר לבוא עליה במלחמה. או כל היתר לבוא עליה, הוא רק אחרי שהוא מגייר אותה, אחרי שהיא עוברת תהליך של גיור. רק אז. מה? רק אחרי שהיא עוברת את כל התהליך הזה, הוא מגייר אותה, ואז הוא יכול לקחת.
אומרים שבילה ראשונה מותר מיד. אחר כך כבר.
זה מחלוקת. יש דעה שאומרת שבילה ראשונה מותרת במלחמה, כן, כנגד יצר הרע. ואחרי כן הוא צריך להעביר אותה את סדר הגיור הזה. אבל יש דעות סובות לו שאפילו ביה ראשונה לא הותרה במלחמה. באמת זה מחלוקת.
אז מה כל היתר הזה? אני יכול להגיד במשך כל החיים לדבר נגד
מלחמה לא נגמרה.
להסיר נגד יצר הרע.
יש שבועים. יש שבועים. עדיין
יש מלחמה.
יש שבועים. יכול להיות ממשיכים ללחם. על כל פנים, יש...
מה שהוא אומר פה, זה תיאור אמיתי של מציאות. כי אין מצב שאחד עושה מלחמה.
ודאי, מלחמה זה שולם, בטח.
זה מסגרות.
לא, אז לכן הוא אומר,
התורה... גם אין מצב שאחד כאילו זה...
ההיתר הזה זה היתר מיוחד רק... כמו זה מה שאומר, רק שיש מצב של ושבית השביו. אם אין מצב של ושבית השביו באופן פרטי, אחד בא ותופס איזו אישה ובועל אותה, על זה לא שמענו, אין דבר כזה. אין לו היתר כזה.
אין דבר
כזה. כן, זה מה שהוא אומר.
לא, זה מעניין, הרב, כאילו הוא מסביר את זה, אבל בעצם יש פה הבנה של המהלך המלחמתי.
ש?
המהלך המלחמתי הוא מהלך של מסגרות.
נכון, נכון, זה מה שהוא אומר.
אין חייל בודד שמנצח מלחמה, רק במלחמה.
שלא יאמר אדם, כיוון שהותרה לי, יחטפנה והוליכנה, והבלנה תלמוד לומר, ושבית השביו וראית בשביה הפירוש כשתשבה אותה, ותהיה שלך, אם יהיו שבועים שלך, אם ראית בשביה, אז קיים היתר. ותם אומרו שביו, הוא אומר, מה זה שבית השביו? ושבית, ושבית, או ושבית אותו. מה זה ושבית השביו? אז יש דרשה של חז"ל. חז"ל אומרים ושבית השביו כך. רש"י מביא, רש"י במקום אומר, כי תצא למלחמה במלחמת הרשות, הוא מביא ספרי, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. איך הוא יודע להגיד שזה מלחמת הרשות? אז הוא אומר, כי אם תגיד שזה מלחמת מצווה, אנחנו מכירים מלחמת מצווה או שיבת עממים או עמלק, בשניהם יש דין הריגה, לא תחיה כל נשמה, זה לא משנה סחרים, נקבות, לא תחיה כל נשמה. אז איך יכול להיות מציאות של שבי? אין שבי. אז לכן אומר הספרי, זה מוכרח להיות מלחמת הרשות. זה הפירוש של הספרי. הספרי, זה חז"ל, זה מה שהוא אומר. אז מה הפשט? אז בדקדק לומר שביו, ושבית השביו, מה הכוונה?
של האויב.
הוא שבה במלחמות אחרות שלו, ועכשיו אתה שווה את השבי שלו. אז מה החידוש? החידוש הוא כשהוא נלחם הוא שווה כנעניות. כשאתה נלחם עם הכנעני, עמי כנען, אז התורה אומרת לא תחיה כל נשמה. אבל אם אתה שווה שבי, אתה נלחמת עם טורקיה ומצא, ובשבי ש...
אני יודע.
אז נלחמת עם טורקיה, ולטורקים יש שבויים כנעניות, יש להם שבויות כנעניות. אז הוא אומר, אז כבר אתה יכול לקחת. זאת אומרת, אם אתה נלחם עם העם הכנעני, ואתה שווה כנעניות ממנו, אין שווה, אתה הורג את כולם, גם נשים וגם זכרים. אבל אם אתה נלחם עם הטורקים, ולטורקים יש שבויות כנעניות, אז אתה יכול לקחת את הכנענית. ושבית השביו, השבי שלו, מה? מה?
לא, אבל גם אם נלחמים נגד כנעני,
מול כנעני,
אין שבי.
לא, ויש שבויים אחרים.
שאלה טובה.
לא
תחיה כל נשמה, זה רק אם אתה שואל, מה הדין כשאני נלחם עם הכנענים ויש להם שבויים מעמים אחרים? לא יודע, שאלה. עם הכנענים כתוב לא תחיה כל נשמה, הכל עם כנענים ודאי צריך להרוג את כולם. כשאתה נלחם עם הכנענים, כנענים ודאי אתה צריך להרוג את כולם, כן? כל פנים, זה הדרשה של חז"ל. עכשיו הוא אומר עוד פירוש שלו, עוד ירצה, לפי שנאמר ונתנו השם אלוקיך בידיך, לזה כשאמר ושבית גמר אומר שביו, פירוש מה ששבוי ועומד לפניך. הוא עכשיו מסביר בהסבר חדש. הרי מה כתוב? כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. זאת אומרת, אתה ניצחת במלחמה, אבל זה לא אתה ניצחת. בפסוק כתוב, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ונתנו השם אלוקיך, זה לא ניצחון שלך. אז הוא אומר, ושבית שביו. אתה שווה, יש פה סתירה. מצד אחד כתוב, ונתנו השם אלוקיך בידיך, זאת אומרת, זה לא ניצחון שלך, זה ניצחון של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא דאג שהוא נתן לך אותו. אז מה זה ושבית? מה זה ושבית? אז אומרת התורה, ושבית שביו. אתה שווה למעשה, זה כמו שהגמרא אומרת בגיטין, שטיטוס חריב את בית המקדש, אז מה כתוב שם?
כמח
תחון תחנת. אתה כבר תחנת, אותו דבר גם כאן. ושבית שביו, אתה למעשה שווה את השבי שהקדוש ברוך הוא שווה. זה לא אתה. הרי כתוב, נתנו השם אלוקיך בידיך. אז זה לא אתה שווה. כתוב ושבית, אבל זה שבי שלו, זה לא שבי שלך. זה מה שהוא אומר. עוד ירצה, לפי שנאמר ונתנו השם אלוקיך בידיך, לזה כשאמר ושבית גמר אומר שביו, פירוש מה ששבוי ועומד לפניך, מה שכבר קיבלת, כן? זה פירוש אחד. עוד פירוש הוא אומר, עוד רמז, שהגם שתהיה אתה בגדר שביו לפי ערך המשתער ללוחם ונלחם, אף על פי כן ושבית, ומזה עיניך תחזנה, כי השם הוא הנותנו לפניך, ולא כורחה ועוצם ידך עושה חיל. זאת אומרת, אומר, מה, אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר כך, ושבית השביו, הפירוש הוא כך, למעשה מי שהיה צריך לשבות פה זה לא אתה, זה הוא. לא,
האויב
היה צריך לנצח אותך לפי המשתער, לפי השכל, לפי ההיגיון האנושי. המציאות היא שהתנאים שאתה נלחם נגדו בתנאים האלה הם הוא מנצח. אבל אתה קרה הפוך, התהפך הגלגל, במקום שהוא ישבה אותך אתה שבית אותו, זה נקרא ושבית שביו. למעשה הוא היה צריך לשבות כי הוא יותר חזק בהיגיון אנושי, אבל מה שקרה בגלל שהוא נתנו השם אלוקיך בידיך, אז קרה הפוך שאתה ניצחת. כן, אז אומר האור החיים, מזה תחזן עיניך, כן, שלא אתה ניצחת, אלא מי שבאמת ניצח, או מאיפה קיבלת כוח? מריבונו של עולם. ונתנו השם אלוהיך בידיך, זה מה שהוא אומר. ושבית שביו, למעשה שבית מה שהיה צריך להיות ההפך, כן?
זה לא קשור לחלק הקודם.
לא, 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 הוא מציע עוד שני פירושים בפסוק, פירושים שלו. יש את הפירוש של חז"ל, ויש שני פירושים שלו. עכשיו, וראית בשביה אשת יפת תואר. הנה, מאומרו יפת תואר, משמע דווקא יפת תואר. זה חז"ל, הספרי כאן, וגם הגמרא. מצד אחד כתוב אשת יפת תואר, אז תבין, לכאורה הכוונה אישה יפה. מצד שני כתוב, וחשקת בה. חשקת בה? לכל אחד יש את הטעם שלו. הוא יכול לחשוק אפילו במכוערת. אז באמת הגמרא אומרת, זה לא צריכה להיות אשת יפת תואר. גם אם היא לא תהיה יפה, היא תהיה מכוערת. אבל וחשקת בה, הוא רצה אותה, מה לעשות? וחשקת בה. זה מה שהוא אומר. הנה מאומרו יפת תואר, משמע דווקא יפת תואר, ומאומרו וחשקת בה, דרשו בספרי אפילו כאורה. אבל הוא מאיר הערה. וזה מן התימה. אז אם באמת אתה מדבר אפילו כאורה, אז למה התורה אומרת יפת תואר?
לא, בשבילו היא יפת תואר.
מה? מה היה קשה אם היה כתוב וראית בשביה אישה וחשקת בה בשבילך, אתה חשקת, נכון? וזה מן התימה, למה יאמר יפת תואר והצטרך לרבות כאורה? היה לו לומר וראית אישה ולא יכתוב לא יפת תואר ולא וחשקת. וליישב הכתוב צריך להעיר בעניין. עכשיו הוא שואל, הוא מביא עוד שאלה, צריך להעיר בעניין למה יצב השם כדברים האלה, לטמא אדם עצמו בבת אל נחר.
אבל אמרנו שהיא יורד.
מה? רגע, רגע, רגע. בכל זאת, בכל זאת. למה יצב השם כדברים האלה לטמא אדם עצמו בבת אל נחר? הוא יפרט בעת מעשה הנס, כמו שהוא אמר. במקום שצריך להוסיף טהרה ודבקות בהשם, יתיר לעשות מעשה כיעור הסנוי אצלו יתברך. כן, הוא אומר, הרי, כמו שהוא מתאר פה, רואים בפסוק שהמדובר פה, הייתה פה מלחמה, שכמו שהוא אמר קודם, זה בהכרח היה במצב כזה, איך הוא אמר, מתי הוא נתנו השם אלוקיך בידיך? כי תצא למלחמה על אויביך. וכמו שהוא אמר, על אויביך הכוונה, מתוך הבנה שהאויבים שלך זה מעשה האויבים של הקדוש ברוך הוא, ודווקא אז הוא נתנו השם אלוקיך בידיך. המגמה של המלחמה הייתה מגמה תאורה. אז הוא אומר, קורה נס כזה. בבקשה?
אור החיים, הוא מסתכל על הצבא, להוסיף טהרה.
כן, כן, זה מה שהוא אומר. להוסיף טהרה ודבקות בהשם. אז הוא אומר, יתיר לעשות מעשה כיעור הסנוי אצלו יתברך, וזה יפעיל הרחקת דבקותינו בו יתברך. מה, אתה מתיר מעשה כזה? זה פועל בדיוק בכיוון הפוך.
הקדוש ברוך הוא...
רגע, רגע, רגע. אז הוא אומר, בשלמה תרת אכילת איסור, מצינו לרמב״ם ז"ל שנתן טעם, כתוב קוטלי דחזיר הם מותרים במלחמה. אז הרמב״ם כותב, כן, אם ירעב, זאת אומרת יש מצב של פיקוח נפש, אין לו מה לאכול, והוא טעם נכון, אבל מעשה זה יתאבנו עושנו. בשביל מה צריך את המעשה הזה? ורבותינו ז"ל אמרו מה שאתה אמרת, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ומן הראו, אז הוא אומר, באמת, מן הראוי הוא להכניעו ולעבדו מלב עם קדוש בזמן ההוא אשר מלכם בראשם להילחם להם. זאת אומרת, הוא אומר, צריך להבין, המלחמה הזאת, כמו שהוא מבין אותה, זה מלחמה שהיא מלחמה של התעלות, לא מלחמה של ירידה. אז בזמן הזה שמתעלים, דווקא אז אתה מתיר. מה?
הייתה עכשיו לפני איזה שנתיים שלוש איזה שמאלנית אחת מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית שהיא פרסימה מחקר שחיילי צהל הם גזענים כי הם לא אונסים את נשות הערבים. זה המחקר, באמת. זו הייתה התפיסה. אז זה בדיוק, הם התעלו, אז הם לא...
נכון, נכון.
הצבא מתעלה, אז הוא לא נוגע.
גזענים כי הם לא אונסים.
הם לא אונסים. הם היו צריכים ל...
ראש, ראש, כראש. עקור, עקור.
זה כמה חודשים, זה היה...
טוב, נו.
בכותרות התפיסה.
כן.
אבל זה בדיוק.
לא, זה לא מפתיע אותי. אני אגיד לך למה זה לא מפתיע אותי. מי שאוכל נבלות הטרפות לא יכול לחשוב ישר. הוא מוכרח לחשוב עקום. זה לא מפתיע. כתוב וניתמתם בה.
וניתמתם.
אז החזל דורשים וניתמתם בה. אדם אוכל שקצים ומסים, אדם אוכל את המאכלות האסורות, הראש שלו לא יכול להיות. זה צריך לסייעת הדשמה מיוחדת שהראש יהיה ישר. משהו מיוחד. אחרת, באמת, וניתמתם בנו, הוא צריך להיות מטומטם. באמת ככה.
זה היה אז רעש גדול, כמה חודשים. אני אגיד שחיילי הצהל להם גזע... לא להבין את זה בצד המוסרי, בצד הטהור, אלא... זה בדיוק מה שאור החיים מעלה פה.
אכן, אז הוא אומר כך, אכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דברי אמזל, בזוהר, זוהר חדש בלק, שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד הסיטרא אחרא, והם נשמות הגרים, וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם באים מהאומות, ורות המואביה, תוכיח, כן, רות המואביה. כן, וכמה גדולי עולם שמעיה ואבטליון ואונקלוס הגר וכאלה רבות. עוד אגלה לך סוד אחד, תמצא נשמה טהורה דבוקה בנשמה טמאה, ואין כוח בטהורה להטות הטמאה להיטיב, והיא מונחת שם עד את דרור. את רוע, הכוונה, את שהיא יכולה לצאת לחופשי, להשפיע לטובה, הטוב, הנשמה הטובה לא מסוגלת, היא דבוקה בנשמה הרעה, היא לא מסוגלת להשפיע עליה.
זה כוחות טוב וכוחות רע.
כן, כוח, לא אומר, זה יכול להיות באדם אחד, נשמה שכביכול, יש בו גם צד של נשמה טובה. הוא אומר, וצא ולמד כיוצא בזה מנשמת רבי חנינה בן טרדיון, שהייתה דבוקה בשכם בן חמור, כרמוז בתיבת רחב... כן, רחבת ידיים. רחבת זה רבי חנינה בן טרדיון. כאמור בדברי המקובלים, זה בליקוטי תורה של העריב ואישלח. ומצינו שהנפש הלזו לא עשתה מפעל טוב בשכם. ויצתה. מתי? כשדבק מדינה. כן? מצאה הנפש מינה, הוא משתמש בביטוי, מצאה מין את מינו. כן? ונדבקה בו. כאומרו, ותדבק נפשו בדינה. מי זה נפשו? נפשו זה הנפש של רבי חנינה בן טרדיון. זה כך הוא אומר. כך דורש הארי. הוא אומר, יש מציאות שאדם מכיל בתוכו שתי נשמות. נשמה טובה ונשמה רעה. אז התפקיד של הנשמה הטובה להשפיע לטוב, גם על הצד הרע שבו. אבל אם היא לא מצליחה, אז היא כבולה עם הנשמה הרעה עד שהיא יוצאת לחופשי, מסוגלת לצאת לחופשי. אז הארי אומר שזה מה שקרה עם שכם ודינה. כן?
מה פה שכם הייתה בו?
שכם הייתה בו נשמת רבי חנינה בן טרדיון. הייתה דבוקה בו נשמת רבי חנינה בן טרדיון.
זה פסוק.
וזה רמוז, ארץ רחבת ידיים.
וסחרוע.
מה?
הוא בא אחריו, לא?
כן, אבל הארי מדבר בסוד הגלגולים. הגלגול של הנשמה של רבי חנינה בן טרדיון בסופו של דבר נתגלה אחר כך, דורות אחר כך, כן? מאות שנים אחר כך. אבל ההתחלה הייתה משכם. הוא יצא משכם, הוא אומר, הארי אומר, רבי חנינה בן טרדיון יצא משכם בן חמור, שנדבק בדינה.
ביתו זו ברוריה אשתו של רבי מאיר.
כן, כן, כן.
אז מה קרה כאשר שכם...
כששכם באה לדינה, כביכול נשמתו של רבי חנינה בן טרדיון השתחררה מההידבקות שלה בשכם. כן? זה מה שהוא אומר. ושמור לך כלל זה. ויש נפש קדושה בין הקליפה שבמקום שכונתה במקום שכוונתה תתה לב השוכנת בתוכו להיטיב ויגרשו חלק הרע או ימתקו. זאת אומרת, יש מצב מה שהוא דיבר, שבמקום שכוונתה תתה לב השוכנת בתוכו להיטיב, אז מה קורה? קורה הפוך, ויגרשו חלק הרע או ימתקו, והם הגרים המתגיירים מן האומות מעצמם, כרות המואביה וכנעמה, וכמו שראינו בעינינו גרים שמעצמם באים ומתגיירים. והנה, כבר כתבתי...
הגרות האלה שמתגיירות בחוץ לארץ, כשישראל מעמד נמוך, אומרים שזו המדרגה הגבוהה.
כן, נכון, נכון, זה הבחינה.
ובסוף יגיע להתחלה של ה... ממה שהתחלנו?
רגע, 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 כן, 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 הוא אומר ככה, והנה כבר כתבתי כמה פעמים, כי באמצעות מעשה המצווה התלבש באדם אור השכינה, ויגרש ממנו, כשאדם עושה מצווה, מתלבש בו אור השכינה, ויגרש ממנו חלק הרע, כאומרו, כמו שכתוב בקהלת, שומר מצווה לא ידע דבר רע. הפשט הפשוט של הפסוק, זה כביכול הבטחה. אדם ששומר מצווה לא ידע דבר רע, לא יקרה לו דברים רעים. אומר, לא, שומר מצווה לא ידע דבר רע, הכוונה היא, שומר מצווה, האור של המצווה גורם להבריח את הרע שבו. באדם יש רע, לפעמים יש באדם רע. אז המצווה שאדם מקיים גורמת להבריח את הרע. זה הפשט לא ידע דבר רע. המילה לא ידע, וידע אדם את חבא אשתו, חיבור. לא ידע, הכוונה לא התחבר לרע. הרע בורח, הרע מסתלק. כן, זה מה שהוא אומר. ובפרט שלוחי מצווה. והיין מה שפירשתי בפרשת שלח לך, ששלוחי מצווה בשעת שליחותם אפילו מיצר הרע מצוותם מצילתם. וכמו כן, אני אזכיר מה שהוא אמר. הוא אמר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ נען. אז הרי הייתה ביקורת על זה שעם ישראל ביקש לשלוח מרגלים. אז אומר, אמר שם אור החיים שבכוונה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו כדי שהמצווה תציל אותם. זה היה כביכול סייעתא דשמיא מיוחדת שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו שישלח אנשים לתור את ארץ נען כדי שהמצווה הזאת תגרום להם להינצל. הקדוש ברוך הוא ידע את מה שעתיד להיות, כן? אז הוא עשה כביכול, עשה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לעצור מפני החטא של המרגלים. אז מה הוא עשה? הוא ציווה על משה לשלוח אותם כדי שהמצווה תשמור עליהם. כן? הוא אומר, זה לא עזר, נכון. לפעמים יש מצב של רק הזה שלא בורח. הוא אמר,
וזה עונה שאלה שכל פעם שואלים, הוא באמצע מצווה, באמצע זה, ומת בדרך, או שליח מצווה, וזה וזה.
שם השאלה, איזה מצווה יותר חשובה?
לא, אבל זה כן עונה.
ש?
לפי פירוש הזה. זה לא אומר שהוא לא יראה. לכן הוא מת, זה אומר
ודאי, 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 ודאי. כל מקום הוא אומר, היינו שפירשתי בפרשת שלח לך, ששלוחי מצווה בשעת שליחותם אפילו מיצר הרע מצוותם מצילתם, וכמו כן העוסק בעבירה, אומר זה גם להפך, צריך לדעת, זה עובד גם בכיוון ההפוך. אם אדם עושה עבירה, אז זה להפך. כמו שמצווה יכולה... כמו שמצווה יכולה לגרש את הרע, העבירה עובדת בכיוון ההפוך. ודאי. הוא אומר, כמו כן העוסק בעבירה, מתלבשת בו רוח חתומה, הוא מעבד את דרכו. ואחרי הודיע השם אותנו את כל זאת, יאירו מאמרי אל עליון כשמש בצהריים במצווה הזאת. והוא, לפי שיקדים, כמו שהוא אמר בהתחלה, לפי שיקדים כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך שיציאתו היא לדבר מצווה. כמו שפירשנו למעלה, היציאה למלחמה היא לדבר מצווה. אמר עוד אם ראה בשביה פירוש בשעת שביה, וכמו שכן דקדק הרמב״ם בפרק ח' ממלכים, כי באותה שעה עודנו עוסק במצווה. אז מה פשט? כתוב ראית בשביה אשת יפת תואר. אז הוא אומר כך, אם יראה אשת יפת תואר, פירוש אשת, כתוב, לא כתוב אישה יפת תואר, כתוב אשת יפת תואר. אז חזל דורשים מה זה אשת? אפילו אשת איש, אפילו אשת איש, כן? חזל דורשים מה זה אשת? אפילו אשת איש. אבל הוא אומר, ורבותינו זל אמרו אשת איש, ודבריהם אמת, אלא שאם לדבריהם לבד יכוון, היה לו לומר אשת איש, לא אשת יפת תואר, אלא בא להעיר שבאמצעות היותו עוסק במצווה, ודווקא בגלל שהוא עוסק במצווה, הוא יכול היה במדרגה כזאת של התעלות, הוא מסוגל להרגיש שהגויה הזאת יש בה משהו מיוחד. כמו שהוא אמר קודם, זה מה שהוא אומר, יגלה השם את עיניו,
זה יציל אותו?
לא, להכיר בגויה, להכיר בגויה שיש בה יפת תואר. וראית בשביה אשת יפת תואר. זה אומר, מה זה אשת יפת תואר? אשת יפת תואר זה אשת שיש בה משהו שהוא יפה תואר. כך הוא אומר, שהיא הנשמה הקדושה הנקראת יפת תואר, כי זוהר נשמות הקדושות מופלא ועצום, וזאת האישה קנתה בחלק חלק זה הטוב, ולזה קראה כתוב אשת יפת תואר. והכרתה הוא, איך אתה מכיר בזה? הוא אומר, על ידי שאתה רואה שאתה חושק בה בזמן שאתה דבוק בשכינה. אתה הגעת, התעלית במלחמה למדרגה כזאת של דבקות בשכינה, אז דווקא העלייה הזאת היא גרמה לך, היא נתנה לך את היכולת לראות שבאישה הזאת יש משהו מיוחד. אז כדי כך, כן?
בסדר, זאת אומרת שכאילו, איך אומרים, האישה הזאת היא לא משהו מיוחד.
מה?
הוא חשק בסימן
לא, 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 הוא עושה את החשק לא במובן קטן. לא במובן, ודאי, 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 הוא הופך את הפרשה, הוא מוציא את הפרשה כפשוטה, ודאי לא מתפרשת כך. וגם חז"ל לא פירשו אותה כך.
בסופו של דבר אומרים שהיא תהיה האישה השנואה.
זה עוד מעט, זה חז"ל, זה חז"ל. כן, 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 אבל הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. הוא מבין את ההפך, הוא קורא את הפרשה ומבין שהמלחמה...
כאילו, האישה הזאת היא איזה נשמה טהורה.
בדיוק.
נשמה טהורה, לא
טהורה. בסדר, לא, בסדר.
כן, ולזה קראה כתוב...
נמצאת במקום הלא נכון.
בדיוק, בדיוק. ולזה קראה כתוב אשת יפת תואר, והכרתה הוא על ידי שאתה רואה שאתה חושק בה בזמן שאתה דבוק בשכינה באמצעות היותך עסוק בשליחות של מצווה. כאמור, זה יאירך שלדבר טוב חשקת. זה יגרום לך להבין שלדבר טוב חשקת. ודקדק לומר כתוב וחשקת בה, ולא אמר אותה להעיר, כי לא לאישה אתה חושק, אלא למה שיש בה, וחשקת בה. אתם מבינים? וראית בשביעה יש יפת תואר, וחשקת בה. בה הכוונה במה שיש בתוכה, כי את זה ראית. שיפת תואר, שהוא חלק הטוב, הדומה לנפש התאורה. וכפי זה, אגם שכאורה האישה, יכול להיות שהיא מכוערת, בכלל היתר, כי אינו חוזר יפת לגולם הנגלה. הרי הוא הסביר שהמושג יפת תואר, הכוונה פה הנשמה, זה לא הצד החיצוני בכלל. וראית בשביה אשת יפת תואר, הכוונה היא, אתה ראית יופי פנימי, לא יופי חיצוני בכלל.
איך הוא קורא לגוף?
מה?
איך הוא קורא
לגוף? אשת.
לא. הגולם
הנגלה. גולם הנגלה. כי אליו לא יימשך תאוות ישראל במצב זה, כמו שאמרנו. מה, בדרגה כזאת של התעלות, שאדם יתעלה במלחמה? מה ש... כן. ואמר, ולקחת לך לאישה, הנה בכל מאמר המתקנה לה, אמר הכתוב בלשון כינוי, והבאת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ובעלתה, ושילחתה, וכאן אמר ולקחתה. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? הוא מדייק, הוא מדייק. בכל הפעלים שמיוחסים אליה בהמשך הפרשה, תמיד יש מפיק אי. כאן כתוב ולקחתה, אין מפיק אי. למה לא כתוב ולקחתה לך לאישה? למה כתוב ולקחתה? אם יהיה כתוב עם מפיק בה, הכוונה תיקח אותה לך לאישה. כאן כתוב ולקחת. מה פשט? שינה כתוב להעירך שהלקיחה היא בנעלם, שהיא נפש הקדושה שבאמצעות העניין יהיה לו בה לקיחה אחרת, שיזכה ביפת תואר. כמו שאומר, היפת תואר זה הצד הפנימי שלה. כי כשידבק איש ישראל באישה שבא חלק מהטוב, תכף יקנה מקומו חלק הטוב בישראל ויזכה בו, כמו שזכתה דינה בת יעקב בנשמה של רבי חנינה בן תרדיון, בנפש קדושה, בפגוע בה שכם בן חמור.
אז לכן כל זה הוא מסביר שזה בעצם מתנה.
מה?
שיש שטיפת אור זה מתנה, זה מסתדר יופי.
זה זכות, כן, זאת זה אומרת, זכות. זה זכות, זה דווקא מתוך ההתעלות שלו, הוא מסוגל לראות את זה.
שומח, שלא יראה מזלזל במתנת מלך.
והנה, לפי שיש שתי תחינות בדבקות הקדושה בקליפה, כמו שזכרנו למעלה, וזאת האישה, אין ידוע עם חלק הדבוק בה, זאת אומרת, הוא אומר כך, הרי הוא הסביר למעלה שיש מצב של נשמה שהיא נשמה מורכבת, יש בה גם טוב וגם רע. אז אם הטוב משפיע על הרע ומטה אותו לכיוון של הטוב, הניחה. אבל יש מצבים כאלה שהטוב אין לו יכולת להשפיע על הרע. אז מה? אז כביכול הטוב שואף להינתק. עד שהוא מגיע לשלב שהוא באמת מסוגל לברוח, לצאת לחופשי. נכון? זה מה שהוא אמר. אז הוא אומר, עכשיו, היהודי הזה ראה באישה הזאת שיש בה חלק טוב. הוא ראה. זה הפשט, הוא ראה יפה תואר. וחשקת בה, בחלק הטוב שבה. אבל מי יודע אם אפשר באמת לנתק את הטוב בשלב הנוכחי. אז הוא אומר, והנה, לפי שיש שתי תחינות בדבקות הקדושה בקליפה כמו שזכרנו למעלה, וזאת האישה אין ידוע אם החלק הדבוק בה הוא דבר היוצא בדביקה ראשונה כנזכר, ונשארה האישה חלוטה בחלק הרע ונתרוקנה מהחלק הטוב, או אפשר שכולה נחלטת בחלק הטוב כמו רות ונעמה. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, לפעמים יש מצבים כאלה, כמו אומר, רות הייתה גויה, אבל היא ביקשה להתגייר. אז הפירוש הוא ככה, היא הצליחה באמצעות החלק הטוב שבה להשפיע גם, להטות גם את החלק הרע, ולכן היא התגיירה. אותו דבר, רות, נענה, כל גר שמתגייר, כן? יש בו כביכול תערובת, אבל הצד הטוב שבו, כן? צד הנשמה הטוב שבו מתגבר על הצד הלא טוב ומטה אותו גם כן, משפיע עליו. אבל יש מצבים כאלה שבהם זה לא ניתן לנתק, כן? אז מה קרה עם דינה ושכם? הצד הטוב שבשכם, שזאת נשמתו, כמו שארי אומר, של רבי חנינא בן תרדון, לא הצליח להשפיע על הצד הרע שבו. אז מה קרה? קרה שהוא ברח, יצא ממנו, ניתק את עצמו מהרע. ואיך זה נעשה? על ידי זה ששכם באה לדינה. הבעילה של שכם את דינה יצא מצב שהצד הטוב שבשכם יצא, ניתק את עצמו. עכשיו השאלה היא כזאת, האישה הזאת שהוא ראה אותה בשביה, שיש בה צד טוב, יש יכולת להעביר את כולה, כן? הצד הטוב שבה מסוגל להשפיע על הצד הרע שבה, או שלא. אז הוא אומר, בשביל זה באה תורה ומסדרת את כל המעשים שהיא מסדרת. זאת תהיה הבחינה אם יש אפשרות. הרי לא מדובר פה על גויה שבאה מעצמה להתגייר. כן? מדובר פה על, וראי, אתה באמצעות המדרגה הגבוהה שאתה הגעת אליה, ראית שיש פה משהו, בגויה הזאת יש משהו מיוחד. יש מצד טוב מיוחד, בולט, יפה תואר. כן? אבל אתה לא יודע אם הצד הטוב שבה מסוגל להשפיע על הרע או לא, זה אתה לא יודע. אבל זה סדר המעשים שהתורה מצווה. נראה את זה בפנים. וזאת האישה, אין ידוע אם חלק הדבוק בה הוא דבר היוצא בדביקה ראשונה כנזכר, ונשארה האישה חלוטה בחלק הרע והתרוקנה מחלק הטוב, או אפשר, או, כמו שקרה אצל שכם, כן? או אפשר שכולה נחלטת בחלק הטוב כמו רות ונעמה. לזה יצב השם והביתה אל תוך ביתך, וירחיק ממנו חלק דבקות ממנה חלק דבקות בחינת הרע. איך מרחיקים את הרע? אז הוא אומר, ואז תיבדק האישה אחר 30 יום, תיבדק האישה אחר 30 יום, אם נתגיירה תיבדק, לא תיבדק, תיבדק, צריך לא תיבדק, בטח, זה בדיקה, ודאי. אם נתגיירה אשתו זו, אז היא כמו רות ונעמה, והוא אומרו, והייתה לך לאישה, אם יחפוץ, ואם לא יחפוץ, אז באה תורה ואומרת, מה לעשות? וזה לך האות, כי חלק הטוב שהיה בה יצא על ידי מעשה הראשון, ונחלה קרה, ולצד שיש מקום שהתהווה האישה, אז הוא אומר, התורה גם רואה אפשרות, או לצד שיש מקום שיתווה האדם לאישה נוכריה בדרך של זנות, כי לא אמרנו שלא יתווה לנוכרית אלא אם יש בה נפש קדושה דווקא בזמן שהוא בדבר מצווה, כמו שכתבנו. זאת אומרת, החיים אומר, זה שאתה מסוגל להבחין זה דווקא בגלל ההתעלות שהתעלית עליו במלחמה, כן? אבל זה לא שיש ביטוח שהוא מתעלה, כן? לזה ציווה השם וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה וגומר וכל הדברים המנובלים או המנבלים את האישה להסיר את התאווה הטבעית, התאווה הטבעית. ואם נתגיירה וחפץ בה, זה לך האות כי נתמתקה ונחלט ממנה חלק הרע, ולכן באה התורה ואומרת והייתה לך לאישה. ואם לא יחפוץ בה, דקדק לו, מה זה לא יחפוץ בה, כמו שהסביר קודם וחשקת בה, בטוב שבה, להעיר כי החפץ הוא במה שבה שהוא חלק הטוב, אבל הוא לא חופץ בחלק הטוב, ואומרו ושילחתה לנפשה, דקדק לומר לנפשה, ושילחתה לנפשה, אז זה לנפשה, הוא אומר לתת טעם למה היא שלחנה, ולא ימכרנה ויהנה מדמיה, כיוון שהיא מכלל השוויה שנתן לו השם, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואמר הטעם הוא לנפשה, פירוש בשביל נפשה שיפת תואר, שרמז בתחילה, אחר שנהנה ממנה. או על זה הדרך נוכל להסביר לנפשה פירוש התמאה של הגויה לשלול, כי נפש יפת התאורה כבר זכית בה, ולא נשאר בה אלא נפש הגויה. זאת אומרת, הוא אומר, יכול להיות גם מצב אחר, יכול, הרי כתוב, לפחות לפי הדעה שאומרת, שהוא בא עליה במלחמה. אז ראינו שאצל שכם בן חמור, זה שהוא בא לדינה, גרם לכך שהצד הטוב שבו יצא ממנו. כן, על ידי הבעילה הזאת, על ידי זה שהוא בא לדינה, יצא ממנו הצד הטוב שבו. אז הוא אומר, יכול להיות שגם כאן אותו דבר. ואם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה. מה פירוש? אז הוא אומר, ושילחת לנפשה, הפירוש הוא, אתה משל, את הטוב שבה הוצאת, את הטוב שבה הוצאת, ואת הרע אתה מחזיר חזרה, את הטוב שבה הוצאת, זה מה שהוא אומר. עוד פעם, איך הוא הסביר?
הוא היה כאילו בבדיקה, נכון?
נכון.
הוא ראה פוטנציאל, נכון.
אבל הבדיקה, אור החיים אומר, הבדיקה היא לא רק שלה, היא גם שלו. הרי התורה אומרת...
לא, אבל אחר כך אומר, ואם נתגאה הרע, מי יזם את הגאול הזה?
הוא!
ואז חפץ בו.
כן.
חפץ
לבא. כן.
אז זהו, אז...
כן, כן, אז...
אז נגמר התהליך.
אז התור...
עכשיו הוא יודע מה...
לא, לא, לא. אז הפירוש הוא שבאמת...
הוא חתם את זה.
נכון, נכון. אבל התורה אומרת, והיה אם לא חפץ לבא. התורה, הבחינה הזאת שהתורה עושה, זה לא רק בחינה לה, זה גם בחינה לא.
אבל אל תתחתן לפני הבדיקה.
נכון, 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 אבל התורה מדברת, איך התורה אומרת? עוד פעם. וחשקת בה, והביתה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. באה התורה,
ואם התגיירה וחפץ בה,
אז באה התורה והייתה לך לאישה. והייתה לך לאישה, הכל טוב ויפה. באמת, התהליך שאתה ביצעת, הגיע לסיום, לתכלית, למה שהיה צריך. אבל התורה אומרת, והיה אם לא חפצת בה. התורה גם רואה אפשרות אחרת. כמו שאמרתי, הבחינה הזאת שהוא עושה לה, זה לא רק בחינה שלה, זה גם בחינה שלו. והרוח חיים אומר, מה פירוש הבחינה שלו? הבחינה שלו, אנחנו אומרים, כל המציאות הזאת היא מציאות של התעלות במלחמה, אבל יכול להיות, התורה לא מוציאה מכלל אפשרות שזה לא יהיה במדרגה כזאת. זה לא יהיה במדרגה כזאת. עלול להיות מצב שאדם מתוך תאוות יתאהב באיזה גויה. אז באה התורה ואומרת, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. במילים אחרות, כמו שחזל אומרים, שהיא תהיה מנובלת. מנובלת במובן זה שהיא תנבל את עצמה. ואז נראה אם באמת אתה רוצה אותה, מה היה הרקע לרצון שלך. האם הרקע לרצון שלך היה רקע רוחני גבוה, או שזה היה סתם איזה, איזה יצר אורי, יצר הרע. ואם זה יצר הרע, אז כשהוא יראה אותה מנובלת, הוא לא ירצה אותה. הוא יתאהב בה כשהוא ראה אותה במלחמה, אבל עכשיו שהוא רואה שהיא מנובלת, הוא יגרה, הוא י... אז באה התורה ואומרת, בסדר גמור, אתה רוצה, אתה לא, אני לא מחייבת אותך לקחת אותה. אבל אתה מוגבל, אתה לא יכול למכור אותה, אתה לא יכול להתאמר בה, זה אתה לא יכול. אם אתה לא רוצה אותה, זאת אומרת, התורה גם, כמו שאמרתי, המבחן הזה זה לא רק מבחן בשבילה, זה גם מבחן בשבילו. המבחן הוא לא רק מבחן שהוא בוחן אותה, הוא בוחן גם את עצמו. התורה בוחנת אותו. מה היה, מאיזה מקום הוא לקח אותה? הוא לקח אותה ממקום גבוה, הוא לקח אותה ממקום נמוך. ברור, זה מה שהוא אומר. איפה זה? אני אקרא את הקטע מההתחלה. ואומרו, ושהיא לחתה לנפשה, דקדק לומר, לנפשה, לתת טעם. למה היא שלחנה? למה שלא ימכור אותה ויהנה מדמיה? כיוון שהיא מכלל השוויה שנתן לו השם. למה? למה, למה התורה, למה, למה התורה אומרת, אתה לא יכול למכור, ומכור לא תמכרנה בכסף, תחת אשר היא ניתן, למה שלא ימכור אותה? אז הוא אומר, התורה אומרת, ושהיא לחתה לנפשה. ואמר, הטעם הוא לנפשה, פירוש בשביל נפשה, שיפת תואר, שרמז בתחילה, אחר שנהנה ממנה. זאת אומרת, אני מבין שהכוונה היא, המדובר פה, הרי, כמו שאמרנו, נקודת המוצא שלנו הייתה שהוא לקח אותה בגלל שבאמת היא הייתה במדרגה גבוהה. הוא ראה בה משהו מיוחד. הוא ראה בה משהו מיוחד. הוא ראה בה צד, צד טוב שאותו היה צריך לגאול. אז באה התורה ואומרת, אתה לא יכול למכור אותה כמו גויה רגילה. ולמה? בגלל שהיה לך עסק עם, עם, עם מציאות כזאת של, 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 של נשמה, שהיא נשמה גבוהה. כן? ושילחתה לנפשה. פירוש בשביל נפשה שיפת תואר שרמז בתחילה, אחר שננה ממנה. או, על זה הדרך לנפשה, פירוש בדיוק להפך. התמאה של הגויה. זאת, המילה נפשה יכולה להתפרש בשני אופנים. או נפשה במובן הנעלה, הטוב, או נפשה במובן ההפוך. כן? לשלול. כי נפש יפת התאורה כבר היהודי הזה זכה בה. ולא נשאר בה, אלא נפש הגויה. ואומרו, ומחור לא תמכרנה בכסף, כי השם חפץ שלא ינהגו ישראל עם בחינת הרע בדרך זו. הצד השני שלו היה, שמה זה משהיא לחתה לנפשה? הוא משלח את הנפש שנתרוקנה מהטוב. היא נתרוקנה מהטוב. אז מה שנשאר זה רק רע. אבל גם אם זה נתרוקן מהטוב, הוא אומר, אז, לא חפץ השם, כי השם חפץ, שלא ינהגו ישראל עם בחינת הרע בדרך זה, על דרך אומרו בתהילים, אשר עיקית הרדפו, שרוח הקודש מתרעמת על האומות, שאחר שרואים ישראל מוקים, רודפים אותם. וזו כיוצא בה, שאחר שהוציא בולעה מפיה, לא ייהנה עוד מכספה. מעניין.
מה הכוונה שהוציא בולעה מפיה?
הוציא בולעה מפיה, הרי היא, כמו שאמרנו קודם, שכם. הנשמה של רבי חנינא בן תרדיון הייתה דבוקה בשכם. זה כביכול, שכם הרע בלע את, 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 את הנשמה המיוחדת הזאת של רבי חנינא בן תרדיון. ברגע שדינה מוציאה משכם את מה שהוא בלע, כן? כן? אז הוא אומר, אחר שהוציא בולעה מפיה, לא ייהנה עוד מכספה. כן? לא ייהנה עוד מכספה. זאת אומרת, התפיסה שלו, כמו שאמרתי, זה שהוא בעל אותה במלחמה, זה שהוא בעל אותה במלחמה, נעשה פה מעשה דומה למעשה שנעשה בדינה. אז כמו שהמעשה שנעשה בדינה שחרר את נשמתו של רבי חנינא בן תרדיון, גם הוא, כשהוא בעל אותה במלחמה, באמצעות הבעילה הזאת, כביכול, הוא הוציא את בולעה מפיה. כן? ולכן באה התורה ואומרת, אחרי שנעשה המעשה הזה, כן, וזו כיוצא בה, שאחר שהוציא בולעה מפיה, לא ייהנה עוד מכספה. וגמר עומר, תחת אשר היא ניתה, פירוש, מה זה אשר היא ניתה? מה העוני? פירוש אשר הוצאת, הפכת אותה לענייה. הפכת אותה לענייה. לא מלשון עינוי, מלשון עוני. מה יש? פירוש אשר הוצאת ממנה את עושרה וטובה. הרי הטוב שבה היה בה עד שאתה בעלת אותה. אחרי שאתה בעלת אותה, אין בה כבר טוב. הפכת אותה לענייה. היא הייתה יפת תואר במובן זה שהיא הייתה עשירה, היא הייתה דבוקה וטוב. עכשיו על ידי זה שהוא לקח ממנה את הטוב, אז הוא הפך אותה לענייה, זה מה שהוא אומר. הוצאת ממנה את עושרה וטובה, שהיא יפה תואר, ועשית אותה ענייה, עשית אותה מעונה, עשית אותה אחורה, וזה יעיד עוד על דברינו, כי ייתכן בעולם, ייתכן בעולם שישראל הבעל אישה גויה ומענה אותה? הוא אומר, זה שיהודי בעל אישה גויה ומענה, למה כתוב תחת אשר היא ניתן במובן של עינוי? הגמרא אומרת בעבודה זרה, חביבה, הגמרא אומרת שם, שאסור להעמיד בהמה, כך המשנה אומרת, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של גויים. למה? כי הגויים חשודים על הרביעה. כך, כך, כך כתוב. הגויים חשודים על הרביעה, אז כשאתה, אז כשאתה מעמיד בהמה בפונדק של הגוי, כיוון שהוא חשוד על הרביעה, אתה מכשיל אותו באיסור. אסור לו לבוא על בהמה. אתה מכשיל אותו באיסור. אז אין מעמידים בהמה בפונדקאות של גויים. אז הגמרא אומרת, יש לשון כזאת בגמרא, חביבה עליהם בהמתם של ישראל יותר משותיהם. היצר שלו לבוא על בהמה של יהודי יותר גדולה מלבוא על אשתו. כן? אז הוא אומר, אם לבוא על בהמה של יהודי יותר חביב לו מאשתו, כן, אז הוא, ומה עינוי הוא זה לגוי? זאת אומרת, האור החיים מבין שכמו שהגויים רוצים, רוצים לבוא על בהמה של יהודי, ודאי שאנשים שלהם רוצות להיבעל ליהודי. אז הוא אומר, זה לא עינוי בשבילה להיבעל ליהודי. זה לא עינוי בשבילה להיבעל ליהודי. אז מה זה תחת אשר היא ניתה? אלא הוא רוצה להוכיח מכאן ש... תחת אשר היא ניתה, זה לא במובן של עינוי, אלא במובן של עוני. הפכת אותה לענייה. וזה שכביצול יכול על ידי הבעילה שבעלת אותה, הוצאת ממנה את הטוב. אלא הכוונה הוא עינוי הנעלם. כן? אני, כמו שהוא הסביר עוני, שהוא שלל את הקודש ממנה. ובדרך זה, דרך רמז, סליחה, ובדרך רמז, תתבאר הפרשה על זה הדרך. הנה, כל בניין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני ישראל. אם יטיבו דרכם, העולם קיים ויסמכו השמיים ותגל הארץ. וגם השם אלוקינו ישמח ויגל בנו. ויושר דרכם של ישראל תלוי בניצחון יצר הרע. עכשיו מתחיל פירוש חדש. עד עכשיו הוא אמר פירוש אחד בפרשה על דרך ה... הוא מסביר את הפרשה, אבל הדרך של, כמו שהוא אמר, מה שהוא מצא, הדרך הזוהר, הזוהר החדש. עכשיו הוא אומר פירוש על דרך המוסר. פירוש חדש בפרשה. הנה הוא אומר, יושר דרכם של ישראל תלוי בניצחון יצר, ניצחון יצר הרע. הוא בא כתוב להעיר האדם, כי ביציאתו מהעולם העליון לבוא לעולם הזה, כי תצא למלחמה, אתה יוצא, אתה יוצא מבטן אמך, אתה צריך לדעת, אתה יוצא,
כי תצא למלחמה.
אדם יוצא מלחמה. העולם הזה זה מלחמה. כן? אדם יוצא, הוא צריך לדעת, יש פה מלחמה. כי לא יחשוב שאין צריך תגבורת לניצחון זה, אלא אדרבה, לזו יקרה מלחמה. הוא אומר, מה, אדם חושב שזה צחוק? כן, לא צריך להתגבר. לא תדע לך, פה זה מלחמה. על דרך אומרם זם, איזה הוא גיבור הכובש תצרו, שאין גבורה גדולה מזו, ולזה אמר למלחמה בפתח תחת הלמד, זאת אומרת, בהידיעה. המלחמה! המלחמה! ואומרו על אויביך בא להעיר, כי לא מלחמה זו כגיבור הלוחם ללכוד עיר. כן? אדם יוצא להילחם על איזה עיר. ללכוד אותה. הוא יכול להחליט שהוא לא נלחם. פה זה לא, זה לא, כאן זה לא ככה. פה זה מלחמה באים עליך. אתה לא יכול, אין לך חופש, בקיצור. כן? אלא כאדם הלוחם עם אויבו, שאם יתרשל, יקום עליו ועיקר. זה לא שאתה מנצח או שהוא מנצח. אין פה באמצע. אין פה אמצע. כמו כן, אם יתרשל האדם מללחום עם האויב, יקום עליו ויאבדו מן העולם. ומבטיחו הכתוב, שהגם שתקיפו היצר מכוח האנושי, אף על פי כן יתנהו השם בידו. זאת אומרת, אם אדם יודע שהוא יוצא למלחמה והוא מוכן לצאת למלחמה, אז התורה מבטיחה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם לוקחה בידיך. אם אדם יודע שהוא צריך להילחם, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אני אתן אותו בידיך. ואומר ושבית השוויו, דקדק לומר שוויו ולא אותו. לא כתוב ושבית אותו, אלא ושבית השוויו. יש שווי שהיצר הרע שווה. אתה נלחם ביצר הרע, אבל יש שווי שהיצר הרע שווה. מה זה השווי שהיצר הרע שווה? אז הוא אומר, לא כתוב ושבית אותו, כי היצר הרע אין בו ממש. כן? מה פרוש אין בו ממש? היצר הרע זה בלון נפוח. זה לא כלום. היצר הרע הוא לא כלום. רק מה? הוא נראה כאילו. הכל זה כאילו. הכל זה כאילו. והיעדרו הוא המקווה. אלא שוויו פירוש, מה ששווה הוא מבחינת הטוב ממך. זאת אומרת, השווי של היצר הרע, אז זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע, הוא מאבק על שטח. כן? מאבק על שטח, כביכול. או שהוא לוקח שטח שלך, או שהיצר הרע לוקח שטח מהאדם ששייך לטוב, או להפך, שהאדם משתלט על שטחים שהוא לקח ומחזיר אותם חזרה, הופך אותם לטובים. אז הוא אומר, אלא שוויו פירוש מה ששווה הוא מבחינת הטוב ממך ומכיוצא בך, בזה שהוא פיתה אותך ובניצחונו, שכמה נשמות מעם בני ישראל שבויות בידו. ואומרו, מה פשט וראית בשוויה אשת יפת תואר? אז הוא אומר, אמר אשת בלשון של סמיכות, אשת יפת תואר. מי זאת האשת? הנשמה שלך. פירוש נשמת האדם. כי אין הסמכמם שולט בנפש עד שתרד מטה ותיכנס באדם ממנו הוא לקחה בשבי. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. היכולת של היצר הרע כביכול להשתלט על הנשמה של האדם זה כשהנשמה היא בעולם הזה. כשהנשמה היא למעלה, אז כשהיא יורדת לגוף, כשהיא מתאחדת עם הגוף, אז הוא יכול לשלוט בה. הוא לא יכול, אין לו שליטה בה כשהיא מתעלה, כשהיא לא נמצאת בגוף. אז הוא אומר, והנפש תיקרא אישה, וקרא לזו יפת תואר. אז הפירוש הוא ככה, וראית בשביה אישת יפת תואר. מה זה אישת? היא האישה שלך. הנשמה שלך זה האישה שלך. וראית בשביה אישת, הפירוש הוא זה אשתך. את אשתך ראית. מה פירוש אשתך? הנשמה שלך. משום שהיצר הרע השתלט על הנשמה שלך. היצר הרע השתלט על הנשמה שלך. אז מה זה יפת תואר? אז הוא אומר, וקרא לזו יפת תואר, כי הנפש יפה עד מאוד. הנשמה של היהודי היא נשמה יפה, אלא שמתנבלת, היא מתלכלכת במעשה הרעים, וכשימוצח היצר אז ישכיל האדם בנפשו מה יפה ומה נעימה. זאת אומרת, אדם כל עוד הוא לא מנצח את היצר, הוא לא, אין לו את היכולת לראות כמה הנשמה שלו יפה. רק אחרי שהוא מנצח, הוא מתגבר, אז הוא יכול לראות את היופי שבנשמה. זה יפה מאוד. עד כאן. כל מה שלמדנו, למדנו כדי שתמשיך לבד, אילן. או שתחכה לשנה הבאה, אם תרצו להמשיך.
צריך להתחיל עכשיו.
אוי, חינה.
עד שמחת תורה צריך.